היי, אני נויה שילו, רופאה בכירה במחלקה פנימית בשיבא תל השומר. לרוב כשמדברים על רפואה, מדברים על מחלות, טיפולים, פרוגנוזה. כאן אני רוצה שנדבר על רפואה מזווית אחרת. אני רוצה שנדבר על להיות איש רפואה. על ההתמודדויות שלנו עד רגעי הקצה. על איך מקבלים החלטות ואיך ממשיכים מטעויות, וגם על התרוממות הרוח, החיבור האנושי, רגעי האושר והחסד. בכל פעם אהיה כאן ואיתי אורחת או אורח שמתחברים לעולם הרפואה מקרוב ומרחוק בדרך שהיא ייחודית ויוצא דופן. נשאל ביחד מי הוא איש הרפואה? מהי העשייה המרפאת? איך אפשר למצוא רפואה גם ברגעים הקשים ואולי דווקא בהם יותר מכל? איך התפקיד מגדיר אותנו ובמה הוא מרחיב ומשחרר? באיזה דרכים אנחנו משפיעים על האנשים שאנחנו מטפלים בהם, ואיך הרפואה משנה אותנו, העוסקים בה. אני מזמינה אתכם להמשיך איתנו במסע, לנסות להבין ממה עשויה הרפואה, מה הליבה שלה. זוהי הרפואה מבפנים. והיום איתי דוקטור ענת אנגל, פנימאית, מומחית למינהל מערכות בריאות, והמנהלת הכללית של המרכז הרפואי וולפסון, היי ענת.
היי, מה נשמע נויה?
איזה כיף.
נכון.
אנחנו נפגשות היום, וזאת לא הפעם הראשונה.
נכון.
לפני איזה 17-18 שנים, את היית מתמחה במחלקה פנימית ביחילוב, ואני הייתי סטודנטית שנה וב שבאה לסבב קליני, והיינו שם יחד. אני זוכרת את עצמי מתלווה עלייך לביקור, מקשיבה לך, לומדת ממך. אני זוכרת שנתתם לנו הרבה מקום, אפילו שהיינו רק סטודנטים. ואני זוכרת גם שביום האחרון, אחרי שתיית הפרידה, אני לא יודעת אם את זוכרת את זה, אני זוכרת שאמרת לי, נויה, תחזרי. והזמנת אותי לחזור, וזו בעצם הייתה הפעם הראשונה שהציעו לי מקום, בית להצטרף אליו, וזה החמיא לי מאוד. אני גם זוכרת שהיית תורנית באותו יום, ואחרי שחזרתי הביתה התקשרתי אלייך, כדי להגיד לך שוב תודה, גם על ההזמנה וגם על כל הצידה לדרך. וזהו. את יודעת, אני זוכרת מעט מאוד מהשנים הקליניות שלי. את זוכרת?
כסטודנטית אני זוכרת מאוד את המחלקה הפנימית.
אוקיי.
מאוד אהבתי להיות שם שנה רביעית במיוחד. זה היה, רק חיכיתי אני חושבת שיעברו 3 שנים של
וואו, גם אני, לגמרי.
ממש, להתחיל את השלב הזה באמת של רפואה. אז זהו, אני זוכרת את ההתרגשות הזאת לבדוק חולים, להציג חולים, ללמוד בכלל איך עושים את זה, ומיד התחברתי גם לפנימית.
כן,
אז
כן,
זהו.
כן. אז אני כאילו, אני מאוד זוכרת את הרגשת ההתרגשות של להגיע בשנה ד' ולהיכנס לבית חולים ולהתחיל כאילו לגעת ולראות מה זה הדבר הזה. זה הפך להיות עם השנים מין בליל כזה, אבל אותך אני זוכרת ממש.
זה מאוד, אגב, זה מאוד מעניין מה שאת אומרת, כי זו באמת הגישה שלי לתת עצמאות, לתת את ה... כן, כן, אני...
מסתדר לך.
מאמין, כן, כן. מאמינה שככה אפשר הכי טוב ללמוד, לקפוץ למים.
ממש. וגם...
עם הליווי, עם המעטפת, עם החיבוק, אבל...
כן, גם אנשים מביאים המון מעצמם, אני חושבת, שזה לא בהכרח הדברים שהם למדו, אלא מי שהם, וצריך לתת להם פשוט להיות את הדבר שהם. ממש. אז מאז כמובן עברו הרבה שנים, קרו מלא דברים, שתינו עשינו דרך בתוך הרפואה, עד גם בתוך הצבא, וזהו, אני ממש שמחה על ההזדמנות להיפגש שוב ולהמשיך את השיחה שלנו.
לגמרי.
לגמרי, אז אני מזמינה אותנו לדבר היום על רפואה פנימית, המקצוע ששתינו בחרנו להתמחות בו, וגם על ניהול ומה הוא בעינייך, על המעבר שעשית ממיטת החולה למוטת השליטה של ההנהלה, על ניהול נשי, אם יש דבר כזה, על רפואה נשית, אם יש דבר כזה, להיות רופאה וגם אמא וגם אשת משפחה. אני רוצה גם שנדבר על מצב הרפואה. הקדמה בעולם שמשנה את הרפואה ואת האופן שבו היא נעשית. על התהליכים בארץ, החברתיים, הכלכליים, חלוקת המשאבים, האופן שבו הם משנים את הרפואה הציבורית ואת המאזן בינה לבין הרפואה הפרטית.
אני לא בטוחה ששעה תספיק.
בסדר, כן, אני מאוד שפתנית, תמיד אני לוקחת יותר מדי על הצלחת, כן. כן. וגם על הטלטלה שעוברת המדינה בימים האלה, והתפקיד שלנו הרופאים בתוכה. טוב, מלא דברים. בואי נתחיל מפנימית.
יאללה.
למה מחר בפנימית?
אני מיד התחברתי לכל ההיבטים של התחום הזה. קודם כל, השיח עם אנשים מבוגרים, פשוט שיח בגובה העיניים מיד דיבר אליי, וגם כל הדרך שבה מגיעים להבחנה, הבחנה מבדלת, היכולת מתוך באמת אנמנזה, שיחה עם בן אדם וליקוט כל המידע, כולל המידע שמסביב, להגיע בסוף להבחנת עבודה ולתת את הטיפול, זה משהו שהתחברתי אליו מאוד. ואהבתי ואוהבת את התחום הזה ספציפית, ובעיניי אני חושבת שהוא גם פותח לכל הכיוונים. עכשיו שאני מנהלת, לפעמים אני מקבלת החלטות בתחומים שאני לא מומחית, כמו ילדים, כמו גניקולוגיה, אבל היכולת הזאת של להבחין בניכר לתפל, ולהבין בדיוק מה הכיוון ולאן צריך ללכת, אני חושבת שהכי יש את זה ברפואה פנימית, כל התחומים מדהימים, אני במקום שבו את יודעת, כולם היו בניי, כולם ילדיי, בדיוק.
בלי פיבוריטיזם.
אבל כן, כן.
כן. אני ממש מסכימה איתך, זה הדבר שגם אליי נורא מדבר וממשיך נורא לעניין אותי, וזה התחום שנשארתי בו, אני עושה אותו בעצם די הרבה זמן, אין הרבה אנשים, אני חושבת בגיל שלי, בשלב שלי, שנשארו להיות בכירים במחלקה פנימית, זה מה שהם עושים פול טיים.
איך זה קרה אצלך?
איך זה קרה אצלי? כשסיימתי את ההתמחות, ברוויה גדולה, כי רוויה זה המחובס להרעלה, כי התמחות זו תקופה סופר אינטנסיבית להרבה מאוד אנשים, זה מעורבב עם השנים של להקים משפחה, נולדה לי הבת הבכורה שלי שהייתי בסטאז' והבת השנייה כשהייתי לפני שלב א', כל הקטע הזה של לעשות אורנויות עד שבוע 20, לגמור אותם בזחילה, הכל נורא נורא אינטנסיבי, הדילמה הזאת, הילדים חולים, להשאיר אותם בבית, ללכת לעבוד, התקופה הזאת מאוד מאוד קשה, וסיימתי אותה ואמרתי שזהו, תודה רבה, היה נהדר, ניפגש בשמחות, תודה. ונסענו אז לאמריקה, היינו 3 שנים, הבעל שלי עשה פוסט דוקטורט, וגם אני בעצם עשיתי פוסט דוקטורט, פוסט MD, שנינו התעסקנו במחקר, וזה עבד לי נהדר. פתאום הנחת, למרות שלקח הרבה זמן לחלומות, על המחלקה להפסיק, על החלומות, על המחלקה ועל התורנויות ועל החולים. והיה אחלה, היה מאוד רגוע, היה פיפטציות, היה מאמרים, היה לקרוא, היה לפתוח את הראש, היה חופש זה חופש, סוף שבוע זה סוף שבוע, לילה זה לילה, טלפון לא חייב להיות לידי, נחת גדולה, שפיות. ואז לאט לאט, התחיל להתגנב איזה געגוע, ובהתחלה חשבתי שהגעגוע הוא לרפואה, הכיוון שלי היה המטולוגיה, ואז הבנתי שאני מתגעגעת לפנימית, ולא רק שאני מתגעגעת לפנימית, אלא שאחרי שסיימתי התמחות, אני לא מרגישה שאני פנימית.
שעוד לא התנסית בעצם
כן,
בקבלת החלטות,
לא להיות,
באחריות.
זה עוד לא להיות באמת פנימאית. אפילו שהשלבים והמומחיות והמספר רופא מומחה, הכל הגיע, אבל לא הרגשתי פנימאית. ואז התחלתי לחפש מחלקה להיות בה, כדי להרגיש שאני פנימאית. ידה, 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 עברו 8 שנים. ואני ממש מרגישה שכל הדברים האלה שהם מפחידים אנשים בפנימית, כאילו ההריסון זה ספר שאי אפשר להכיל אותו, וזה לא נגמר, ועוד דברים ועוד דברים ועוד דברים, אני מרגישה שזה מה שהופך את זה, משאיר את זה נורא מעניין. התחושה שכאילו אני אף פעם לא אגיע לשם. אני אף פעם לא באמת. זה כל הזמן מושך אותי קדימה, אז ככה התגלגלתי לזה, זה לא היה איזה משהו מאוד מתוכנן, זה פשוט נהיה.
כן.
כן, וגיליתי שבפנימית יש המון דברים שאני נורא אוהבת, בעיקר, את הגיוון ואת הפיל של מחלקה. המתמחים, הסטודנטים, זה מאוד דומיננטי בפנימית. הצוות הסיעודי, כאילו לעבוד כאורגניזם שהוא מאוד מאוד מגוון, זה נורא מדבר עליי.
כן, ולמצוא את הדרך גם לעזור לכל מיני מטופלים או מטופלות ש... אין להם פתרונות בטח, בית ספר.
בטח, כל מי שנופל בין הכיסאות, כן, אנחנו אוספים כן. אותו.
שזה הכוח של הרופאים והרופאות הבכירים. שם זה כן, נכון. כבר מעבר
נכון.
להבחנה מבדלת.
זה נורא נכון.
כן, רק היום דיברנו על המטופלים עם התחלואה הכפולה ומה עושים.
פסיכיאטרית
כן.
ופנימית?
כן, בטח. כן, כן, והפתרונות ו... כן.
זה מאוד מאוד מורכב.
מאוד.
והקטע הוא, יש איזה משהו נורא עדין שאני קולטת אותו רק לאחרונה, שיש את העניין שזה כאילו לתפעל את המערכת. To work the system כזה, את יודעת שכאילו העגלה תמשיך להתגלגל, והרבה פעמים את יודעת, את עושה את הדברים שהם לא לגמרי בואי נגיד טובה, אתה חולה, אבל כאילו המערכת צריכה להתגלגל ואני לא חולה. והכוח לעשות את הדברים שהם כאילו כשטובה אתה חולה. זה מה שאני רואה, ולא בהכרח טובת המערכת, והמערכת חזקה ותסתדר, זה באמת הקיק של רופא בכיר, וזה נורא כיף.
כן, לא להיות כל הזמן באינרציה, כי זה מאוד קל גם להיכנס לאינרציה. זה יפה.
כן, כן, זה מאוד טוטלי, זה מאוד יפה. זה מאוד אינטנס ומאוד יפה.
הגיוון הוא מאוד חשוב באמת בתוך המקצוע שלנו.
כן.
אצלי למשל, זה היה גם תוך כדי הצבא, התמחיתי, עשיתי תפקיד אמצע, חזרתי לצבא, זאת אומרת, ואחר כך הלכתי עוד פעם להתמחות.
וואו.
אז כן.
מעברים חדים.
כן, אבל הם טובים לי. זאת אומרת, זה, כל פעם יש שינוי, גם השינויים האלה הם מונים, את יודעת, הם גם מחזקים, הם גם מונים שחיקה, הם מכניסים את הקצב החדש, את הדבר ששוב הוא נראה משהו שצריך לבנות אותו.
כן, אני חושבת שכשאתה צעיר מאוד ובהתחלת הדרך, את כאילו מחפשים את הביטחון הזה, הנה, אני יודעת הכל על הדבר הזה והזה, אני המומחית לקטן ככל שיהיה, מחלה איזוטרית ונדירה ככל שתהיה, אבל הנה, אני יודעת הכי הרבה. ואני חושבת שחלק מהתהליך ההתבגרות, לפחות שלי, היה לבוא ולהגיד, אני לא צריכה להיות זאת שיודעת הכי הרבה על משהו ספציפי, כי זה אשליה. כי זה לא באמת עוזר לבן אדם, שיש לו משמה של הרבה מאוד דברים, ויש... גוף ובן אדם מסביב למחלה המאוד מאוד ספציפית ממוקדת באיזה משהו מאוד מאוד קטן. וכאילו להסכים להגיד, אני אשלם ברזולוציה על הרוחב.
כן, אני מניחה, זה באמת נכון מה שאת אומרת, אני בגיל 25, היה לי ברור שאני אהיה במקום מסוים, מנהלת מחלקה פנימית okay. וזה. אז היום אני באמת רק מנהלת בית חולים, אבל התזוזות שאנחנו עושים במהלך החיים, וההבנה באמת שיש עוד דברים שנפתחים, כנראה כן. שגם על זה את מדברת, עם הוויתורים שעושים גם, או בסוף תמיד יש צמתים שאנחנו ככה בוחרים
בוא.
לאן ללכת.
אז על מה את מרגישה שוויתרת?
די ברור על השולחן, הנושא הקליני, כן. להיות פנימאית בסופו של דבר, גם אם העבודה שלי היא דורשת איזשהו תכלול של רפואה במקרו, בסופו של דבר אני לא מתעסקת באחד על אחד, אני לא מטפלת במטופל או במטופלת,
כן.
וזה היה תהליך ארוך של ויתור, זה היה לקח שנים אפילו, מהרגע שנכנסתי לעולם הניהולי, עוד בהתחלה היה לי יום אחד, הייתי סגנית מנהל בית חולים, והייתי הולכת יום אחד למחלקה פנימית, זה היה יום שלי, עושה ביקור עם מתמחים.
יאללה.
כן, כן, כן. וזה היה כיף, זה היה טוב גם להם, אבל באיזשהו שלב, ושוב, הטוטליות שאת מדברת עליה, אז בכל... בכל עבודה שהיא, גם ניהול זה בסוף איזשהו עולם מקצועי שהוא דורש להתעדכן, והוא דורש לקרוא, והוא דורש לחקור, וגם הרפואה כמובן, והרגשתי א', שאני, את השילוב של שני הדברים האלה, זה כל הזמן לוותר על משהו. ואז פה יש ישיבה פתאום על יום חמישי שאני צריכה להגיע לביקור ואני מוותרת על הביקור. ואז צריך לקרוא משהו אבל אני לא מספיקה אז בסדר אז נדחה את זה לשבוע הבא. ולאט לאט התחלתי עם עצמי ככה לשחרר.
להבין שתפסת כן, מרובה לא תפסת.
ואת שני הדברים האלה בעיניי אי אפשר לעשות ביחד
כן.
מצוין.
כן.
זה... עם כל החשיבות של בכל זאת גם להישאר מעודכן, מעודכנת, גם להיות בתוך זה.
בטח, בטח, זה פול טיים ג'וב.
נכון.
זה לא באמת להיות פנימאי בכיר במחלקה, נגיד כמו שאני חושבת שצריך להיות, שאני חושבת שזה די דומה למה שאת חושבת שצריך להיות, בינתן שגם חלק מהזמן עשינו באותו בית יוצר.
זה 24-7
בסופו. זה 24-7, נכון. כי אם הבית חולים עובד תמיד, ואם המחלקה עובדת תמיד, אז אתה צריך נכון. להיות באיזה נכון. מגע עם הדבר הזה כל הזמן.
גם שאת הולכת הביתה, החולים עדיין נמצאים בראש, בטח. וזה רץ, ו...
ועכשיו זה רפואה גם בעידן הוואטסאפ, הקבוצות וואטסאפ כאילו כל כן, הזמן עובדות.
כן, אז כמה שעות בשבוע או לקפוץ ולבדוק כן. שלוש, זה כבר זה לא...
אני אפילו מרגישה שאי אפשר להיות רופא בכיר במחלקה בחצי משרה. זה נכון שיש כאלה ואין פנימאים בכירים, אז כאילו מנסים איפה שאפשר להביא אותם, אבל כאילו אני חושבת...
לך זה פחות היה מתאים או פחות
אני,
מתאים.
אני מרגישה שאני לא מסוגלת. לא באמת ניסיתי את זה, אבל כאילו אני אומרת לעצמי, רגע, אבל החולים, אני לא יודע מה הרץ, כאילו לא יהיה לי את הרצף של כל ההשפוז שלהם, וגם ככה קשה לי, את יודעת, לפעמים יש מצב שבו נגיד אני לא כוננת בסוף שבוע, וקורה משהו מאוד דרמטי ביום חמישי, והידיעה שאני הולכת ואני אומרת לאנשים, אני אראה אתכם רק ביום ראשון, כשיכול להיות שבן אדם ימות בסוף שבוע, זה מאוד קשה לי.
כן, נכון, אני מבינה את זה לגמרי.
צד שני, זה לא עושה טוב לאף אחד, כשאנחנו כאילו באיזה טוטליות כזאת שלא משאירה מקום לנשום.
נכון.
בלנס
לא, אני באמת מסתכלת בהערכה, א', בכלל צוותים שעובדים בבתי חולים ובמערכת הבריאות, באופן כללי, עלינו.
כן.
ובכלל במחלקות הפנימיות, גם המנהלים והמנהלות, גם הרופאים הבכירים והרופאות, בהחלט בהערכה.
כן.
זה לבוא כל בוקר, לבוא עם האנרגיות, כן. עם כל הרצון להיטיב, זה לא מובן מאליו.
כן.
לא יודעת כמה באמת גם הציבור מבין את העשייה הרפואית.
חושבת, מה את חושבת?
אני חושבת שאנחנו ככה נמצאים בעולם מאוד, את יודעת, גם בקצב שלו, גם באמירות שלו, הכל צריך להיכנס למשפט בין שלוש מילים, ורק אולי כשחווים, וזה די, זה עצוב, כי אנחנו לא רוצים אנשים שיהיו חולים ויחוו, רק אז לפעמים באמת המטופלים והמשפחות מבינים מה... הנתינה שכרוכה במקצוע הזה, מה החשיבות שלו. יש איזשהו אובדן גם בעולם הזה של המקום הזה, ומהצד השני השאיפה בטח אצלנו, וזה משהו שכל הזמן אנחנו עובדים עליו, וכל בוקר שאני באה זה אחד הדברים שהכי חשוב זה להיות שם, להיות קשובים, לגייס עוד פעם באמת את כל הכוחות, מלבד המקצועיות, זאת אומרת, לא רק צריך להכיר את אריסון שהזכרת בעל פה, כמטאפורה, כמשל, צריך להיות קשובים לכל בן אדם, לזהות הצרכים הספציפיים של כל בן אדם, אני חושבת שזה מיומנות שהיא... אפילו מיומנות על, זה כישורי על, מי שמצליח לעשות את זה.
כן, שמעניין, תראה, כל אחד יש לו את הפינות שקשות לו. שהוא מזהה אותם כהנקודות שהן לא מספיק משויפות, אבל אני נגיד קולטת על עצמי, זה מין עבודה שהיא מקבילית ולעומק, מקבילית ולעומק, זה גם להחזיק את כל המחלקה, את כל הצד בראש, ולדעת לתעדף כאילו, אוקיי, מי החולה הכי חולה, זה משחק שאנחנו משחקים אותו בצד, מי החולה הכי חולה, זה לא טריוויאלי, ואין לנו כלים טכנולוגיים טובים לעשות את זה היום, זאת האמת. וגם כשאני נמצאת עם בן אדם, להיות רק איתו, ולשים בצד את כל השאר. כי כשאני איתו, אני צריכה רק להיות איתו. עכשיו, מה הנקודה החלשה שלי, ואולי לך פה מחשבות מתוך הדרך שלך בעניין הזה? אני קצת חוטאת בזה שאני, הרפרנס פוינט שלי הם מאוד מאוד קיצוניים. זאת אומרת, יכול להיות אצלי נגיד בן אדם שההורה שלו עומד למות, כשהוא מאוד מאוד מבוגר, ומאוד מאוד דמנטי, ומאוד מאוד ירוד, ובעיניי המוות שלו הוא גאולה, והגיע הזמן, וזה השלב הטבעי. ולצידו יכול להיות נגיד מישהו מאוד צעיר, עם מחלה איומה ונוראית, שאנחנו מתרסקים עליו. ואני, כשאני יושבת עם המשפחה של הבן אדם, נגיד הנורא מבוגר והסיעודי והדמנטי, לפעמים יש בי פחות סבלנות. כי אני אומרת, רבק, אתה לא רואה את המשפחה שבוכה חדר לידכם, אתה פה כבר נגיד שבוע, אתה לא רואה מה קורה במחלקה, אתה לא רואה שקורות פה אחיות, אתה לא שומע אנשים שבוכים, אתה לא רואה אותנו מגיעים נורא מוקדם ויוצאים נורא מאוחר, אתה לא רואה את זה, וברור שהוא לא רואה את זה. זה לא הזמן בשבילו לראות את זה, והוא כרגע בנקודה הכי קשה. כי אבא זה אבא ואמא זה אמא, וכשהם מתים זה אבל חד פעמי בחיים. אבל אני שם נופלת, כאילו אני אומרת, איך אנשים יכולים להגיע, נגיד לגיל, אם הם, ההורים שלהם מאוד מבוגרים, אז גם הם לא מאוד צעירים, ולא להיות מודע למה שמתחולל בעולם, ולטרגדיות, יש, ולטרגדיות שקורות, זאת אומרת, יש מוות שהוא עצוב, אבל לא טרגדיה.
כן, אבל פה זה באמת עניין של שנים, ואולי ניסיון, אני למדתי שבאמת, אין דבר כזה פרופורציות, זאת אומרת...
אין דבר כזה פרופורציות.
כן, ביחסיות שלנו, וזה באמת, כמו שאת אומרת, כל מה שאנחנו רואים וחווים, כל הסיפור, אבל לכל אחד הוא עולם ומלואו, והמשפחה שלו היא עולם ומלואו.
כן.
וכן, אני חושבת שהאתגר הוא לא לבוא מהמקום לא השיפוטי, לא היחסי, ושוב... זה כישורי על, זה מיומנויות כן. שלומדים לפתח.
ואין תמיד, תמיד זה ביחסי,
נכון.
זה ניסוי וטעייה.
נכון, ופה גם אני ממליצה וגם אני עושה את זה, הנושא של עמיתים, אני לא יודעת כמה כן. רופאים בכירים אתם במחלקה ורופאות,
מעט,
זהו. אני שמתי לב גם מהניסיון עוד מהמחלקה וגם עכשיו, לפעמים אפשר to step down ולתת למישהו או מישהי כן. אחרת לגשת. בסופו של דבר, האמירה הזאת היא שאנחנו כלי שיש לו בתוכו את הכמות שיכולה להכיל ואחר כך זה נכון. אז זה גם איזשהו משחק
שכלי
טוב.
אני חושבת שאנחנו מתקרבות לנקודה הזאת שהיא נקודה נורא משמעותית וחוזרת גם המון, גם בשיחות פה וגם בכלל, עניין השחיקה, שהוא עניין אדיר. אני חושבת שחלקה זה שחיקה נמנעת, חלקה זה שחיקה בלתי נמנעת. כאילו מעניין אותי מאוד איך את רואה את הדברים האלה. נגיד אני אומרת, רק לתת איזה מסגרת לשאלה. יש, כשמתעסקים בחומרים של חיים ומוות ומחלות קשות, זה מפעיל את הלב. הלב נשרט, זה משאיר דברים. אני מרגישה שהדבר הזה הוא לא מה ששוחק אותי. כי זה גם מאוד ממלא, זה ממלא בתחושת משמעות, זאת אומרת, יכולים להיות שם הדברים גם מאוד מאוד מחזקים, אגב, זה כן דבר שנותן פרופורציות. אחר כך אני יכולה להגיד לעצמי, וואו, אולי הבית מברודק, אבל איזה יופי שכולם בריאים.
לגמרי.
זה יומיומי. מצד שני, המקום שבו אני מרגישה את השחיקה, זה האופן שבו אנחנו עובדים, באומס שהוא לא הגיוני. אין לי אף פעם דרך להגיד די. מחלקה לא נסגרת, המיון לא נסגר, את יודעת, כל הבתי חולים הציבוריים, וזה הולך ונהיה גרוע עם השנים, זאת אומרת, אם אני כשהייתי מתמחה, פעם קיבלתי 14 קבלות, וכולם עמדו המומים, ורק הושיטו לי כוסות קפה, היום זה הסטנדרט הנמוך, ויש לנו ימים עם 20 קבלות, זה קורה, ועל תקינה שלא משתנה, זה מאוד מאוד שוחק.
כן, אני חושבת שאחד הדברים השוחקים זה הרבה בירוקרטיה
ממש.
ועבודה שהיא כמו פול גז בניוטרל,
ממש.
שחלקה גם אנחנו עושים, זאת אומרת, השיחה עם היועץ שלא רוצה לבוא, או שכל הדברים האלה תמיד אומרת, עזבו, כאילו בסוף יש איזשהו שיווי משקל, אז זה לא יהיה זה, יהיה אחר, אז זה מתיש אותנו לפעמים, כן. המלחמות האלה, הבירוקרטיה, המחשבים שנתקעים, אני לא צריכה לספר,
בוא.
כי זה קורה בכל מקום, ועוד לא הצלחנו לפתור את זה, העולם הדיגיטלי, שאמור היה לפתור לנו המון המון דברים, כמו שאמרת למשל, החל מבאמת להיות כלי תומך החלטות,
ממש.
שאני ידע בדיוק כל רגע, איזה חולה אני צריכה אפילו לגשת אליו,
ממש.
או לחשוב עליו.
ממש.
אין את זה עדיין.
ברור שאין את זה.
זה מוזר, זה לא מוזר בעיניי.
זה סופר מוזר. זה סופר מוזר בעיניי, אני גם פועלת פעולה בתוך העולם הזה, יש איזה שיתוף פעולה בין 8200 לבין תל השומר, שזה ממש הדברים שאנחנו מתעסקים איתם, אבל אני חושבת, מעבר לזה, אני חושבת שיש אשליה של טכנולוגיה ברפואה. למה? כי אפילו כשאני הייתי מתמחה, אז כתבנו את הפולו-אפ בכתב יד בקלסר, בתחילת הדרך שלי בתור מתמחה. וכאילו היום מתמחים עושים ביקור עם לפטופ שיש עליו קמליון, ורובוט דווינצ'י מוציא פרוסטטות, כן. וכאילו יש מין אשליה של טכנולוגיה.
אז זה לא אשליה, היא קיימת בעולמות תוכן אחרים, אני אומרת לך, בטח בעולם הביטחוני.
לא, ברפואה זה אשליה.
וברפואה עדיין היא לא קיימת ממש, ולא יושמה. ממש, או לא, אותו. היא קיימת אבל לא מיושמת.
וזה לא רק שהטכנולוגיה לא שם כדי לעזור לי, הטכנולוגיה מפריעה לי. אני ממש מתעסקת בלמלא כל מיני עומדנים בשביל האקרדיטציה, וזה גוזל זמן, וזה מרחיק אותנו מהמטופלים. זה כאילו, זה להוסיף חיית על פשע. זאת אומרת, לא רק שהטכנולוגיה לא עוזרת, היא מפריעה.
אין ספק שצריך למצוא לדברים האלה פתרונות דיגיטליים הכי מהר, ואת אמרת, אתם עובדים על זה, גם אנחנו... זה כל רגע אנחנו מוצאים עוד פתרון באמת שהוא דיגיטלי. הייתי רוצה שזה יהיה הרבה יותר מהיר, את יודעת, כן, כשנחת ה-GPT, אז לא, אבל... זה נראה שזו בשורה, תקשיבי, זה מקפיץ בטח את העולם ממה שהוא היה, זה עדיין לא מספיק מדויק בשביל לעבוד איתו.
ממש, את יודעת, גם העניין הזה שברפואה...
אבל אולי שם...
נכון, ממש. תראה, וגם ברפואה יש לנו אפס סלחנות. למה לדעתי טכנולוגיה לא נכנסה לעולם הרפואה? לא שאני יודעת להגיד על העולם הביטחוני, אני לא מכירה אותו, אבל נגיד, קודם כל יש אפס טולרנס לטעויות. זה לא שנגיד אני סוכנת נסיעות וביקשתי מצ'אט GPT לעשות לי נסיעה לדיסנילנד, והוא פספס, אז אפס טולרנס לטעויות.
ולכן גם אף פעם זה לא יחליף.
נכון, רק הכלי תומך החלטה. כן. ועוד עז מאוד גדולה בעניין הזה, זה העניין האתי. שלא תיכנס לתוך הקופסה השחורה הזאת, שאנחנו לא יודעים להסביר מה היא עושה, איזושהי הטיה שתגרום להפליה של מטופלים, או להעדפה של מטופל אחד על מטופל אחר, עד כדי כן. חיי אדם.
כן, אז דווקא פה הם אומרים שהם כן יכולים באלגוריתמים... לסדר או לא לסדר המאמין. את זה, אני מהמאה הקודמת, אז זה כן, בדיוק. אבל העניין הזה באמת של הטעויות, קודם כל הרפואיות, לפני ההטיות, נכון? תראי, גם הניסיון וגם הניסיון המחקרי, עכשיו יש הרבה, אבל טוב, זה לא חדש, אנחנו יודעים את זה. הקבוצות שאליהם עושים ניסויים, הם גם קבוצות שלא משקפות את האוכלוסייה.
ממש, ממש.
אנחנו בכלל עדיין עובדים... באמת במקרו, במבט מקרו, בעולם שכבר היינו מזמן צריכים להסתכל על הפרט, זה בכל דבר, זה גם ממש. בקידום בריאות.
ממש.
אנחנו רואים את האוכלוסיות השונות, את הצרכים השונים של האוכלוסיות, אני אפילו לא מדברת על הפרט, אני מדברת על קבוצות אפילו ממש. בתוך האוכלוסייה. אז יש עוד הרבה מה לעשות.
ובתוך הדבר הזה, הרפואה צריכה להמשיך לעשות. כי נגיד בניגוד למחקר, שאת אומרת טוב, טעיתי בתיאוריה שלי, עכשיו אני אתחיל את הניסויים מחדש, המחקר מקסימום יידחה ב5 שנים, אנחנו צריכים להמשיך לטפל באנשים, נכון. זאת אומרת, אנשים ממשיכים להגיע למיון, ממשיכים להגיע נכון. למחלקה, וצריך נכון. להגיש להן משהו.
נכון. אז תראי, הבסיס שאני גדלתי עליו, הוא לא השתנה האתי של קודם כל לא להזיק, ברור. פרימום המנוצרה, אני חושבת שהוא אחד הדברים החזקים, ממש. שגם היום מנחה. אז...
ממש, זה, בעיניי זה שני דברים, זה קודם כל פרימום מנוצרה, לגמרי, ושזה ממש כלל מנחה שאני אומרת אותו המון. אם יש לי מטופל שיש לו פי אי וגם תסיעות נמוכות, אני לא אתן לו קלקסן. וזהו. אני לא רוצה על המצפון שלי את הדימום.
נכון, והדבר הנכון הוא גם לשתף אותו.
בוודאי.
זאת אומרת, לעשות את זה...
כשאפשר.
כן. share decision.
כן. למרות שאני רוצה להגיד בהקשר הזה... אני פותחת פה סוגריים, אני רק אגיד מה הדבר השני. הדבר השני, דבר על סוגריים על סוגריים. הדבר הראשון זה פרימום נונוצר. דבר שני, אותי מאוד מאוד מחזק העובדה שאנחנו לא מטפלים במכוניות במוסך, אנחנו מטפלים באנשים, אנשים, המון דברים קורים. אנחנו אוהבים להגיד, אנחנו הצלנו את החולה, אנחנו נתנו את התרופה הנכונה והחולה התרפא. אנחנו עשינו כל מיני דברים, ובמקביל לחולה קרו כל מיני דברים, ואולי הם לטובה, הרבה מהם לא קשורים אלינו. ואני, כאילו, זה לא רק אני שצריכה לרפא את החולה, הוא מרפא את עצמו בהרבה מאוד דרכים, מזל גדול לכולנו. אני רוצה להגיד משהו על הקטע של לשתף מטופלים בהחלטות, שזה גם אחד מהשינויים שמתרחשים בעולם, כאילו, את יודעת, מאיזושהי מגמה יותר פטרנליסטית, שפעם אפילו לא אומרים למטופלים שהם הולכים למות. אני הרופאים הבכירים שהייתי במחלקה הם מאוד ותיקים, זה אני והם, אבא ואני הילדה שלהם, והם מספר, לפעמים אני שואלת אותם, תגידו, איך זה היה פעם? כזה מבוגרים אני בזה הרבה. אז הם היו אומרים לי, נגיד, יכול היה להיות מטופל עם סרטן, עומד למות, והיו אומרים לו, יש לך דלקת ריאות, וזה יעבור. והם אנשים נפלאים, והם רופאים מדהימים. זו הייתה התרבות. אז ממקום אחד של רפואה אולטרה פטרנליסטית, שבה המידע שייך לרופא, והוא יחליט איזה חלק ממנו יחלוק עם החולה ועם המשפחה, שזה שערוריה.
תראי, יש חוק זכויות החולה היום.
מעבר לעובדה שיש...
כן, כן, כבר אפילו לפעמים. זה...
אבל הפרשנות של החוק, שהיא בידיים שלנו, היא הרבה פעמים גם עושה עוול, שבו אנחנו בעצם מגלגלים לחולה את ההחלטה, שאין לו כלים לקבל אותה, והוא גם נמצא ברגע שבו הדעת שלו לא מספיק פנויה כדי לקבל החלטות קשות.
אז זהו, אז השאר decision making כסיסמה זה מאוד יפה, זה גם מיומנות שצריך לדעת איך כן. עושים אותה, לבנות אותה.
ממש.
בתחומים מסוימים, בארצות הברית למשל, יש תוכנית כזו, תוכנית מאוד מובנית, איך עושים את זה? את חייבת גם לספק את המידע למטופלים, כן. כדי שהם יבינו על מה אנחנו מדברים. כן. זה לא, קח את התוצאות, תחליט מה אתה רוצה, ברור. 1, 2, 3. אז אנחנו נעים במטוטלת הזאת, אנחנו יודעים את זה, אבל מהעולם הפטרנליסטי לעבור לשיטה, טוף, בצורה מסוימת, על ספקטרום מסוים, זה מאוד חשוב. זה...
מאוד.
כי זה מתחבר למה שאמרת, בנושא של, של החלמה, ובנושא של מציאת פתרונות, האקטיבציה, קוראים לזה אקטיבציה של מטופלים. זה שהם אקטיביים בטיפול כן. בהם, זה חיוני גם להחלמה. זה מוסיף.
ממש. זה לא, אני מטפלת במחלה והחולה שם ברקע. אני מטפל, אני והבן אדם מטפלים בו ביחד.
נכון, זה נכון. זה האנגייג'מנט, זה הבחירות.
ממש. וגם אני חושבת שהדבר הזה יושב בראש ובראשונה על תקשורת. ולא רק על תקשורת שמיומנויות תקשורת וכן, אלא זה ממש להתאים את המשלב של השפה, ובצורה שהיא לא מתנסית. אבל לפעמים אני קולטת אנשים, את יודעת, מדברים עם המטופל, והמטופל יכול להיות גם איש מאוד משכיל, וברגע הזה לא מאוד כאוב, או לא מאוד חרד, והוא לא מבין מילה ממה שהם אומרים, כי זה הכל ז'רגון מקצועי. ולכל דבר אפשר לעשות הקבלות. נכון, הפרעות קצב זה חשמל, צינטור זה אינסטלציה, זאת אומרת, לכל דבר את יכולה לעשות את ההגבלות, שהבן אדם יבין את השיקולים שלנו, כי בואי, הם לא כאלה מורכבים, הדברים הם מאוד מאוד ברורים. ואיך אני מתעדפת מה מעל מה, מה יותר דחוף, מה יותר חשוב. אנשים יכולים להבין, אבל אני חושבת שאנחנו, כאנשי רפואה לדאבוני, הרבה פעמים חוטאים בזה שאנחנו לא באמת מסבירים בצורה שאפשר להבין, ולא מבדעים הבנה.
הם מגדלים אותנו לדבר שפה מסוימת, כן. לחשוב בצורה מובנית מסוימת, בשביל לתת הרפואה הכי טובה, ועכשיו צריך לחזור ולדבר את השפה שעכשיו שתינו מדברות, אז כן. את צודקת, כל דבר אפשר להסביר בשפה שהיא נקודת לזה בגובה העיניים, אבל צריך גם להיות מודעים לזה, גם, כן. ואין ספק שמטופל שמקבל עכשיו, או מטופלת מקבלים עכשיו בשורה חדשה על מחלה כלשהי, כן. או אפילו, את יודעת, המלצה לניתוח שנראה לנו פשוט שוב בעניין של הפרופורציות.
כן, לא בקטנה. יודע,
כן, ניתוח החלפת מפרק ירך, ניתוח כן. קטרקט. וואו, תקשיבי, לעשות קולונוסקופיה גם, את צריכה לראות ברור. ההסבר.
ברור.
אז זה לא פשוט גם, אפילו לנו שאנחנו מתוך העולם הזה, ובהחלט זה כנראה צריך גם את זה להכניס לתוכנית הלימודים ברפואה, עכשיו משנים אותה באוניברסיטה, אז
כן,
צריך...
כן, תכף נדבר על זה, זה נורא מעניין אותי. ואת יודעת, וכשאת מכניסה לדבר למיקס הזה, של התקשורת עם המטופל, את המדיקו-לגליות, כי הרבה מהדברים האלה, את יודעת, informed consent, הסכמה מדעת, במקום שזה יהיה מין משהו של בוא נדבר ונוודא שאנחנו מבינים, זה הופך להיות מין משהו מתגונן רפואי הרבה פעמים. זה דבר אחד שמוסיפים למיקס. זה דבר שני שמוסיפים למיקס, זה שהמטופלים לא מגיעים אלינו טאבולה ראסה.
נכון.
הם מחזיקים עליי את הבטן המלאה שיש להם על כל הרופאים שטיפלו בהם. אז בעצם אני ממש מרגישה איך אנשים באים אליי עם מטען מלא הרבה פעמים שלילי, על כל הרופאים שטיפלו בהם קודם. עכשיו, זה לא שכל הרופאים שטיפלו בהם קודם היו איומים ונוראים, ממש לא, אבל כאילו כשבן אדם מתמודד עם מחלה, ובתוך מערכת שהיא מורכבת, וגם עבור המטופל יש המון מירוקרטיה, אז זה מייצר הרבה רגשות שליליים, ואי אפשר לכעוס על מחלה, לא יכולה לכעוס על זה שחטפתי סרטן, אז יותר קל לכעוס על הרופא שסיפר לי שיש לי סרטן.
את חווה הרבה כעס?
המון, המון. אני אתן לך דוגמה מהסוף שבוע. הייתי במחלקה, הגיעה מטופלת, אישה נחמדה וצלולה, הגיעה עם הבת שלה, עם אנמיה, שזה, יש לה איזשהו דימום ממערכת העיכול, שקשה לתפוס אותו. כי מערכת העיכול היא זה 9 מטר, ויש מקומות שיותר קל לזהות, יש מקומות שיותר קשה לזהות. והיא עשתה בדיקות דם ביום חמישי, וראו שיש החמרה באנמיה, גם כן לא דרמה גדולה, עם הגלובין ירד מ9 ל-7.5. אמרו לה, לכי לבית חולים, להשלים ברור אנדוסקופי. עכשיו, היא העבירה לדעתי איזה ככה 18 שעות בכיף ביום חמישי, ואז ביום שישי, ואז אני רואה אותה בשבת, והיא, למה לא עושים לי את הפעולה? למה לא עושים לי את הפעולה? לכי תסבירי לה שאין דחיפות בלעשות את הפעולה, שאנחנו עושים רק אנדוסקופיות מצילות חיים, באשפוז, ושזה יהיה אלקטיבי, אבל היא חיכתה, והיא הייתה בצום, ומה, זה לא משמעותי שהמוגלובין ירד מ9 ל-7.5, ולמה אתם לא פותרים לי את הבעיה? וכאילו, והיא כועסת, והבת שלה כועסת, ואני יכולה להבין תסכול, בן אדם מעביר 48 שעות במחלקה פנימית, לא שמחה גדולה, הוא רוצה שיפתרו לו את הבעיה, או שלפחות ינסו לפתור לו את הבעיה, ואני ממש כאילו מרגישה שהעשייה שלי היא בלפוגג כעס, לא להתעצבן עליהם בחזרה, להסביר להם את ההיגיון, להסביר להם שככה המערכת עובדת, הרבה פעמים, את יודעת, אני לא יכולה, אני אומר להם, כאילו נורא חבל לי, שאנחנו לא יכולים לעשות את זה עכשיו, אבל זה מה שיש, וכאילו לעשות את הדבר הזה, בלי להפיל עליהם את האשמה של הכשל של המערכת הציבורית.
אם כי אני חושבת שהציבור יודע, שוב, אני לא רוצה להיכנס להכללות, מה עושים דחוף, מה לא עושים דחוף, מה עושים בזמן אשפוז. אני חושבת שזה כבר כן common knowledge. זה לא שאנשים באים והם חושבים עכשיו שיעשו להם את כל הבירור שבקופת חולים, חלק כן יש להם את הציפייה הזאת.
כן.
וזה באמת, האתגר באמת לעמוד מול הכעס ומול איזשהו ריזנטמנט, אני יכולה, אני מבינה לגמרי על מה את מדברת.
כן,
זה שוחק, זה גם
את יודעת, אני מרגישה שזה לא שוחק אותי, אני ממש מרגישה שזה משכלל אותי, שזה בנה לי את הכלי שבו אני יכולה, אני לא רק יכולה, אני אוהבת לדבר עם כולם.
את אבל אולי יכולה, כי את כבר רופאה בחירה, ואת כן. מגיעה, אבל תחשבי למשל במיון.
כן.
אבל הרופא הפנה אותי עכשיו לעשות MRI.
לגמרי, תקשיבי.
ועכשיו, אני לכי תסבירי, הרופא התורן, באמצע הדרך נניח.
ברור.
בתוך עולם של לא יודעת 130 חולים שעוד מחכים.
ברור. אני זוכרת את עונה
הפניון שלי. זוכרות היטב את
ברור, ותיעד, ואני גם חוויתי אלימות כמו כולם. לא הרביצו לי, אבל כאילו אני זוכרת שסיטואציות שבהם הרגשתי פחד. ושזה פשוט הזוי.
כן, זה בלתי נתפס. זה מתחבר גם למה שאמרתי קודם. ההבנה של העבודה של הצוות הרפואי, כמה משקל, כמה היא כבדה והיא מלאת אחריות, והציפייה באמת שהכל יקרה באינסטנט,
כן.
והוא לא יכול לקרות.
נכון.
ואז ההתנגשויות האלה, זה בלתי נתפס בעיניי שמישהו צועק או מקלל או משתולל, זה פשוט,
כן.
זה נורא.
איזה קסקדה איומה כזאת של צריך לקרוא לביטחון, זה סצנה נורא כאילו אלימה, ואז את אומרת, אני לא יכולה לעשות פוס משחק, כי התורנות ממשיכה, הכוננות ממשיכה, היום ממשיך.
כן.
זה ממש סיטואציות קצה, שאני חושבת שאנשים לא מבינים אותם. את יודעת, החברה שלנו נהייתה מאוד אלימה. מורים חווים אלימות בבית ספר, לנסוע בכביש, זה כאילו נהיה משהו מאוד אלים וסטרסוגני. יש אלימות בהרבה מקומות, זאת אומרת, אתה לא מדברת בכלל על מה שקורה עכשיו במחאה, שיש שם המון אלימות כאילו מתפרצת מכל הכיוונים. אבל להיות איש רפואה, והצוות הסיעודי במובנים מסוימים חוטף את זה יותר קשה מהרופאים, כי הם לא בחדרי הרופאים, הם בתחנה שהיא מול המטופלים, זה להיות חשוף לאלימות. זה לא יאומן. אז להיות חשוף לאלימות.
להיות חשוף לאלימות, כן. אנחנו גם אצלנו חווים את זה, המהירות שבה אנשים צועקים.
כן.
זה
ממש. ממש צועקים, מאיימים, כן?
כן, זה פה שוב התפקיד שלנו, רופאה בחירה, מנהלת, זה לבוא ולפוגג את האם יש את האפשרות הזאת, כן. ואת הזמינות.
אני מרגישה.
כל הזמן לבוא ולפוגג
לפוגג,
את ה... לנטרל איכשהו את ה...
כן, את הפיצוץ הזה. ממש.
כן.
תוך כדי מתן גיבוי לאנשים שהיו שם.
ברור.
זה ברור, ולא תמיד זה קורה. זאת אומרת, לפעמים הדרך לפוגג, זה קצת לפייס את הבן אדם שכעס, אבל יש בדבר הזה לפעמים תחושה כזאת, ככה בין השורות, של לתת לגיטימציה, כי אנחנו לא שמים לו גבול ברור, אז רגע, אז אולי, ברור שאנחנו לא באים לחנך את כל העולם, אנחנו רוצים להמשיך את הדבר הזה הלאה, אבל מצד שני, הרבה פעמים אנשים מרגישים, אנשים שחוו אלימות, מרגישים שהם לא מקבלים גיבוי מהמערכת, שזה נורא. זה גורם לשחיקה גדולה.
זה גורם לשחיקה. התמודדות עם אלימות היא אחד, באמת אחד האתגרים, וזה, כן. שוב, באמת כמו שאת אומרת, אלימות פיזית היא כבר הקיצון של הקיצון,
כן.
אבל מספיק שצועקים.
ממש.
זה מאוד מאתגר, זה מאוד מאתגר אותי כמנהלת של ארגון, כן. תחשבי, יש, אני מנהלת 3,000 עובדים ועובדות.
יאללה.
ובכל נקודת מגע יכול להתרחש כזה אירוע, וזה נכון לכל הארגונים.
זה עניין.
זה עניין, כי... כי שוב, יש לזה, אני חושבת, פתרונות מערכתיים, דיגיטליים, תהליכיים, אבל בסוף... היום עדיין אנשים ימתינו במיון עד שהם יתקבלו. ולא תמיד הם יבינו את ההסבר, ולא תמיד יעשו את כל הבירור שהם חשבו שהם יקבלו בבית חולים. אגב, אנחנו רואים גם אלימות בקהילה, זה משהו שהוא פושע בתוך כל המערכת שלנו. גם בחברה, אנחנו מיקרוקוסמוס של החברה, אבל... זה מאתגר.
בהקשר הזה תמיד הרגשתי, ועדיין אני מרגישה, שאנחנו מיקרוקוסמוס של הטוב בחברה. של מה שנורא יפה. אני ממש מרגישה שהרפואה היא כאילו, היא קצת אור לגויים. הרפואה הציבורית. אני ברפואה הציבורית, את ברפואה הציבורית.
נכון.
הקטע הזה שכאילו, מעצב את זה כולם, ומהמטופלים זה כולם, וזה כולם, כולם, זאת אומרת, לרבות פליטים מכל מיני מקומות, ומטופלים מהשטחים ומעזה שמגיעים, וכאילו אני תמיד, היה בי משהו שהרגשתי בו, שאני יודעת איזושהי אמת על החברה שלנו, בגלל שאני מטפלת בכולם, ואנשים שסביבי, שהם לא בתוך עולם הרפואה, כל אחד בבועה שלו, או כל אחד במגזר שלו, במקצוע שלו, הם הרבה יותר מצומצמים, ונגיד אני שומעת עכשיו אנשים, מהמגזר הסו-קולד שלי, אז יכולים לדבר נגיד, על כל מיני מגזרים אחרים באוכלוסייה, נגיד על החרדים, או על המתנחלים, או על הערבים, אבל הם לא פוגשים אותם. אני יכולה לעבוד, מה זה אני יכולה לעבוד? אני עובדת יום יום שנים עם אנשים שאולי לא הצבענו באותו פתק בקלפי, אבל אני מחשיבה אותם כאחים.
אין ספק שכמו שאמרתי, 3,000 עובדים ועובדות, ספקטרום שלם של דעות, מחשבות, וגם המטופלים.
נכון.
מאות אלפי
נכון,
מטופלים
בהחלט.
בשנה. המחויבות שלנו היא כמובן קודם כל המטופלים ובטח לצוות ולייצר מקום בטוח. דווקא המקום הזה אני מסתכלת על בית חולים וולפסון שהוא יהיה בועה שהיא מגנה.
את מדברת על זה עם הצוות?
עוסקים ברפואה. עוסקים ברפואה, זה מה שהרפואה היא קסם, אז זה מה שמתעסקים בלטפל בחולים, בעיקר להיות שם, להיות בדבר הזה.
אני רוצה קצת לאתגר אותך בעניין הזה, אוקיי? אני תמיד הרגשתי ככה כמוך, ובגלל זה גם כשהייתי בצמתי ההחלטה על איפה אני רוצה לעבוד, ואיזה סוג של רפואה אני רוצה לעשות, זה תמיד היה הבחירה ברפואה הציבורית. מתוך היופי הזה והזכות וההרגשה שאני גם יכולה להיות שגרירה של הדבר הזה. וגם ללמד ככה את הילדים שלי. ולתת להם דוגמה, ובזמן האחרון, הטלטלה שאנחנו חווים כחברה, אני מרגישה שהיא גם היא נוגעת ברפואה, והיא שורטת גם את הרפואה, והיא מאיימת על הרפואה, זה קיים, ואני שואלת את עצמי, איך אנחנו יכולים, או האם אנחנו יכולים, להגיד משהו שהוא מעבר לעשייה שלנו, שתדבר בעד עצמה?
תראי, אני, התפקיד שלי הוא לא באמת, אולי באמת זו גם איזושהי זכות, הוא לא רק במטופל באחד על אחד, שההשפעה שם היא אדירה.
כן.
מספיק שניהלת שיח מכבד, ובן אדם יצא, מבין מה יש לו, בטח. והלך עם זה, זה באמת השפעה שהיא השפעה שאחר כך מתפזרת.
אני לגמרי מאמינה בזה.
אבל המשימה שלי, גם ברמה באמת של מערכת הבריאות, גם להביא יותר תקציבים, במיוחד לאוכלוסייה שהיא אוכלוסייה מאוד מגוונת, שאני נתקלת בה, אנחנו נתקלים בה, לייצר את הדבר הזה, אני הולכת לעשות בנובמבר, כנס צדק ושוויון בבריאות, מתוך ההבנה שאפילו אנחנו כל הזמן מדברים על קידום שוויון ומניעת פערים, אבל זה אפילו לא קידום שוויון. הדבר הנכון הוא באמת הצדק, הצדק החלוקתי, שהמשאבים המתאימים יגיעו למי שצריך אותם. וזה המקור של כל העשייה, זו המלחמה, באמת לתת לאנשים, ויש אנשים שכל כך זקוקים באמת לרפואה הציבורית, אז שמדברים על מה שמניע ואמונה בצדקת הדרך, זה שם חונה. אני לא נותנת לרעשים להפריע, זה כל הזמן, זה מה שאני רואה לנגד עיניי, וזה כנראה גם מה או בטוח מה שאני אעסוק בו בהמשך. זה קיים כל הזמן, זאת אומרת, זה לא משהו שנולד עכשיו. הפערים, הרמת החלואה שהיא שונה, אספקת שירותי הרפואה, אנחנו יודעים שהיא לא מאוזנת, ולא מדברת רק על פריפריה ומרכז, שוב, אוכלוסיות שונות, הנושא של קידום בריאות, כמה משקיעים במניעת מחלות, כמה משקיעים בטיפול במחלות, יש המון המון צרכים של מערכת הבריאות שהם בעצמם הנושא שצריך להתרכז בו מבחינתי.
אז מבחינתך המקום הוא להמשיך לעשות את הדבר שאנחנו יודעים לעשות ולייצג את האנשים שאין מי שייצג אותם ולהמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים תמיד.
כן.
ובתקווה שזה יספיק. כי זה מה שיש.
תראי, אז לא כי זה מה שיש, אלא כי זה כן משפר. כי אם את מסתכלת לא ברמה של שנים, אלא ברמה של מאות, העולם הולך ומשתפר, העולם הולך ומשתפר מבחינת שוויון, מבחינת הספקת שירותי רפואה, מבחינת קידום טכנולוגי.
תראה, יש כאלה שיגידו שנגיד, תראה, נגיד בארצות הברית, תוחלת החיים לראשונה מתקצרת. בגלל תחלואה.
ארצות הברית היא מערכת לא ציבורית, נכון. אז היא לא דוגמה טובה, אבל אם אנחנו מסתכלים על, קודם כל, וגם שם ראית, היה תהליך של ניסיון לייצר משהו כן. שהוא דמוי ציבורי, או לפחות שיהיו ביטוחי בריאות. אבל המערכת שלנו היא מערכת שמאוד דומה למערכות אירופאיות, וכן בבסיסה זה צדק שוויון וערבות הדדית, זה כתוב כן. בתוך חוק ביטוח בריאות ממלכתי.
כן.
אז מה שאני עושה לפעמים באמת ששוב יש רעשים ולפעמים את יודעת סימני השאלה שאת שואלת גם לאן אנחנו הולכים, זה הולכת שוב אחורה, מאיפה באנו, מה רצינו, לאן רצינו להגיע, מה רצינו לעשות, ואין לי ספק שבריאות חזקה ובריאות היא צריכה להיות באוכלוסיות המוחלשות.
כן.
מי שיש לו ויכול לקבל את זה בעולמות באמת אחרים, ברפואה פרטית, אז יש לו אלטרנטיבות. הבריאות וקידום הבריאות ומתן השירותים the best צריכים להיות במקומות שבהם הכי צריכים ושאין תחליף.
צריך גם להגיד לך,
וזה מלחמה יומיומית, זה
ברור,
לא
ברור. אני רוצה גם להגיד לך ש אני ברור לי שזווית הראייה שלי היא מאוד מסוימת ולא משקפת את העולם בכללותו, כל אחד רואה את הדברים מהפרספקטיבה שלו, אבל אני יכולה להגיד לך שבעיניי רפואה פרטית היא חלופה לחלקים מסוימים ברפואה, אבל לא לחלקים, אבל לא לכולה. ופעמים אני רואה נגיד אנשים שעושים כל מיני פרוצדורות ברפואה הפרטית, או עוברים כל מיני טיפולים ברפואה הפרטית, אבל בסיבוכים הם באים לרפואה הציבורית. זה לא שהרפואה הפרטית היא אלטרנטיבה למי שיש לו, ומי שאין לו מגיע לו שהרפואה הציבורית ייתן לו משהו. כולם זקוקים לרפואה הציבורית.
כולם זקוקים לרפואה הציבורית.
זה כולם נכון? מגיעים לרפואה הציבורית.
סיבוכים קורים גם ברפואה, הם קורים
בכל מקום, לא, אבל אני אומרת של היכולת להכיל את הסיבוך ולנהל את הסיבוך באופן שהוא לא אמבולטורי. אלא באשפוז, נפח האשפוז העיקרי הוא לא ברפואה הפרטית, הוא ברפואה הציבורית.
אין ספק, זה נכון. אי אפשר בלי הרפואה הציבורית, אנחנו לא רוצים להיות בלי הרפואה הציבורית, ולהפך,
כן.
אנחנו כל הזמן מדברים, תשתיות שהן פנויות אחר הצהריים, ויכולות להתמלא ולקצר תורים
בטח.
ברפואה הציבורית, אז דווקא השילוב הזה יכול, שילוב של רפואה פרטית אולי בתוך הציבורי, או נקודות מסוימות בתוך, כמו זמינות תורים, הם דברים שאפשר להעתיק אותם. יש זמינות תורים מאוד גבוהה ברפואה הפרטית.
נכון.
אז
נכון. אז תגידי רגע, מה זה הכנס הזה שאת מתכננת? מה הולך להיות בנובמבר?
זה כנס ראשון, כמו שאמרתי, בנושא של צדק ושוויון בבריאות, מתוך הזיהוי של המקום המיוחד של וולפסון באוכלוסייה. אנחנו לא פריפריה פיזית, אנחנו לא פריפריה גיאוגרפית, שהאתגרים שם הם ברורים מבחינת נגישות, כן. וזמינות של טיפול רפואי, והשוני בתוצאי בריאות, אבל גם אצלנו בפריפריה, מה שקוראים פריפריה חברתית, אשכול
כן.
חברתי כלכלי שהוא מאוד מגוון, הוא נע בין 3-8,
כן.
אנחנו רואים תוצאי בריאות שהם מאוד דומים לפריפריה הגיאוגרפית. ההשפעה של עוני היא השפעה מאוד חזקה על נושא של בריאות, ההשפעה של רמת השכלה, ואני רוצה להעלות את זה לסדר היום בצורה חזקה יותר, במובן שוב של המשאבים לא צריכים להיות מחולקים בצורה שווה, אוקיי, צריכים יותר משאבים, כולם צריכים יותר משאבים, זה ברור. אבל התקציבים והדברים שהם באמת יכולים להרים ולתת תוצאי בריאות טובים יותר, הם צריכים ללכת לפי הצרכים של אוכלוסייה.
Mm-hmm.
וזה מה שאנחנו הולכים לדבר בתוך הכנס. זה לא שיש כנסים על שוויון בבריאות והכל. אני רוצה להביא פה, אנחנו נביא זוויות גם של רשויות מקומיות. מהתפקיד של רשות מקומית בתוך העולם הזה של קידום בריאות ודאגה. לתושבים של אותה עיר, ואיך עושים את זה, יש כל מיני דרכים, אז נביא ראשי רשויות ורשות שהיו מעורבות ומעורבים בכל מיני תהליכים. הנושא של שינויי האקלים, נושא שמאוד משמעותי, אבל יותר משמעותי.
בבית חולים מרגישים אותו.
לגמרי. בטח עכשיו עם גל החום, הוא משפיע יותר ופוגע יותר באוכלוסייה ענייה יותר.
ברור
אז
לי.
אז החיבור הזה וההבנה גם פה, מה עושים, יש תוכניות, איך משפיעים על זה. אנחנו נדבר גם על התפקיד של התעשייה וההייטק, הביוטק, בתוך קידום בריאות וקידום שוויון בבריאות. מה צריך לעשות, והאם אפשר לעשות, והאם יש מקום בכלל להשקעות, דווקא באוכלוסיות מוחלשות, בכל המגוון, ואת יודעת, שוב, הזכרנו, כל אוכלוסייה צריכה דברים אחרים, אפילו הנגשת שפה, אפילו, את יודעת, אנחנו עכשיו הולכים לפרויקט, ביחד עם החברה הערבית ביפו, שבו אנחנו מנגישים, איזושהי אפליקציה שנותנת הסברים וטיפול וגישה לסוכרת. אנחנו מזהים שזו מחלה, כן. זה מפתיע?
לא, ממש לא.
אז, אבל זה לא קיים, אולי זאת ההפתעה. זה דברים שהם לא, הם כאילו מובנים אליהם, אבל הם לא קיימים. אבל זה דוגמה, זה אנקדוטה, אבל מה באמת יכולה התעשייה בכלל, והאם היא שמה את זה באג'נדה שלה, הנושא של קידום בריאות. ובסוף הפאנל הסוגר יהיה כמובן, בוא נדבר תכלס, מה אנחנו באמת בתוך מערכת הבריאות, האוצר, איך אנחנו ומה האסטרטגיה שלנו ומה אנחנו הולכים לעשות, הדברים הבאים שאנחנו הולכים לעשות בעולמות האלה.
וואלה,
אז
זה יפה. מאוד יפה. שעד זה ממש מביא אותי לאיזשהו ציטוט שמצאתי לקראת השיחה שלנו, חיפשתי קצת על מה זה ניהול. מצאתי ציטוט נורא יפה של סטיב ג'ובס, שאני רוצה להקריא לך אותו ולראות איך את מתחברת אליו, בסדר? הוא אומר ככה, Management is about persuading people to do things they do not want to do. Well, leadership is about inspiring people to do things they never thought they could. שבעצם ניהול זה לגרום לאנשים לעשות דברים שהם לא רוצים לעשות. לעומת מנהיגות, שזה להוות השראה לאנשים לעשות דברים מעבר לכל מה שהם אי פעם דמיינו.
זה להוות השראה, זה לאתגר, זה לעורר סקרנות, זה עצמאות שדיברנו עליה בהתחלה. אני דווקא פעם הוא דיבר עם סטודנטים, וגם את זה ציטטו הרבה דברים שלו, אבל הוא אמר אז תמיד תישארו רעבים וטיפשים, קצת רעבים וקצת טיפשים, את מכירה את זה? וזה דווקא מה שנחרט אצלי גם בחלק הזה, תמיד ככה לייצר לעצמנו את ה, גם את הסקרנות הזאת וגם את הרעב.
כן.
אז כן, אז את שואלת אותי שאלה.
כן. מאיפה ההשראה שלך?
מאיפה ההשראה שלי? בעיקר, שוב, מה שמניע אותי או מה שדוחף אותי, וזה דיברנו על זה, זה המוטיבציה הזאת לייצר את הרפואה הטובה ביותר לכולם.
כן.
זה ככה משהו שכל הזמן דוחף, כי כמו שאמרת, דיברת על זה שאף פעם אפשר לדעת את הכל, ותמיד זה כן. מה שאותך משפיע עלייך. אז גם פה כנראה שאף פעם לא יהיו מספיק משאבים, אבל כן להבהיר כמה צריך ולמי צריך ואיך צריך, ולהראות את זה ולעשות את זה גם. אגב, לא מספיק. פיק, את יודעת, לעורר השראה במובן של לדבר על, אלא חייבת להיות גם עשייה.
להראות דוגמה.
לגמרי. הדוגמה האישית בטח. היא בסיס למנהיגות.
כי נורא מהר מנהל יכול להיות באיזה ספרה כזאת גבוהה של לא יודע בעצם זה. שהמנהל אולי שהוא מבחינתי ההשראה עבורי, זה מישהו שבאמת הראש שלו בעננים והרגליים נטועות עמוק בקרקע.
אז אני קוראת לזה שני מוחות, אחד באמת האופטימי החולם, לא שם לב, שוב, לא שם לב, אל תבלבלו אותי עם עובדות, אני רוצה שם לראות את זה שזה יקרה והכל.
כן.
והצד הזה באמת הרציונלי, הלוגי, המבין את המערכת שאנחנו נמצאים בה, את המגבלות, את ה... אז התנועה הזאת, ההתנגשות הזאת, הקונפליקט המתמיד, אבל זה גם מה שמייצר באמת את התנועה הבלתי פוסקת.
כן. וואו. יש כזה דבר בעינייך ניהול נשי? זה שונה כשיש בראש של הפירמידה אישה או גבר?
אני אענה לך על זה מכיוון אחר, שהתחלתי את התפקיד שלי, בכלל לא חשבתי שיש בתוך חלק מגדרי. זאת אומרת, באתי לנהל, ידעתי שאני הולכת את זה לעשות הכי טוב שאני יכולה, בפן המקצועי. זאת אומרת, דיברנו על מה צריך לעשות, איזה שונים צריך לעשות, לתת הרפואה הכי טובה, לתת את ההשקעה בעון האנושי, כל הדברים שככה שמתי כיעדים והכל. ולא הסתכלתי בכלל, לא, זה גם לא היה נושא שעסקתי בו לפני כן. ואז בתוך כל מיני מפגשים, בשיחות, בהרצאות שנתתי, התחילו לגשת אליי גם נשים שעובדות בתוך בית החולים, וגם בחוץ, וגם רעיונות, בתוך רעיונות המראיינים והמראיינות התחילו לשאול אותי, ותום אמרתי, רגע, אולי חלק מהתפקיד שלי הוא לא רק בתוך העולם הזה של מערכת הבריאות, ולשפר את מערכת הבריאות וכל ה... יש לי פה אולי גם חלק, אני באמת אישה, ויש לי פה גם חלק בעולם הזה של לייצר איזשהו גם מודל חיקוי במובן של מקום לשאוף אליו, היכולת להגיע לתפקיד בכיר, היכולת לקדם נשים לתפקידים בכירים, ובחמש וחצי שנים שאני מנהלת את וולפסון, זה היה ממש תהליך. בהתחלה הייתה אפילו, הייתה בי איזושהי התנגדות, אני לא, אני כמו כל המנהלים, הגברים, אין פה בכלל הבדל, כל אחד מביא את הסגנון שלו, ואגב זו התשובה גם שאני אענה, כל אחד מביא את הסגנון שלו.
בלי קשר למגדר.
מה?
בלי קשר למגדר.
בלי קשר למגדר. את משוחחת איתי, את מבינה גם את הטמפרמנט, גם את הסגנון, זאת אני, כענת, אולי כן. את מבינה, אז... זה לא החלק של הניהול הנשי, אלא התפקיד שלנו, זאת השאלה האמיתית, מה התפקיד שלנו כנשים, כשאנחנו מגיעות לתפקיד בכיר, האם יש לנו בכלל תפקיד? והתשובה היא כן, definitely, היום אחרי 5.5 שנים זה ברור. גם לתת את הדוגמה האישית הזאת, הנה, אפשר את הסגנון הזה שלי, של השיח התשומת, גם הסגנון דיבור, הדרך התבטאות, סימני השאלה לפעמים ששמים, ולשחרר חסמים פנימיים של נשים אחרות. הלכתי לדבר באיזושהי אוניברסיטה, אם יש להם תוכנית מנהיגות, אז ביקשו ממני שאני אבוא לדבר על מנהיגות נשית, תמיד שמבקשים ממני, אז אני ישר רוצה להגיד לא, כי מה יש לי להגיד, גם בזה וגם בזה, לגמרי, ואז אני מזכירה לעצמי, זה אגב מאוד נשי, זה אותו דבר, בתקופת הקורונה היו כל הזמן רעיונות בטלוויזיה ובזה על הנושא של הקורונה, אז גם האינסטינקט הראשוני זה, מה יש לי להגיד.
באופן כללי אני שמתי לב שמי שעושה לא מדבר, ומי שמדבר לא עושה.
אז זהו, ראית, אני לא אוהבת להיכנס להכללות בדברים האלה, אבל אמרתי, אוקיי, אני אבוא, אבל כי אני כבר במקום שבו אני מבינה שכן, זה נותן ערך.
ורוצים לשמוע את הקול שלך.
ורוצים לשמוע, בדיוק. אני אוהבת לעשות דברים שיש להם ערך. כן. גם שהזמנת אותי פה לפודקאסט, המחשבה שלי הייתה שיהיה לזה משמעות. לעשות דברים שיש להם ערך, שהם לא מבזבזים את הזמן של אנשים, והלכתי לדבר שמה, ואחרי זה באו אליי, באמת, חוקרות בחירות, פרופסוריות, ראשות בית, ודיברו איתי על זה, שהנה פתאום אני מפוגגת שם כל מיני חסמים, פתאום, וואלה, פתאום אולי כן כדאי להתמודד על התפקיד של הדיקנית, ולמה לא, ונורא שמחתי.
כן.
אבל... זה חלק מהתפקידים שלנו.
ממש, ואני רוצה גם להגיד על העניין הזה של לדבר, לבוא כשמזמינים אותך, שאנחנו חיים בעידן, חלק מהשינויים בעידן הנוכחי, דיברנו מקודם במילה על הדיגיטציה, חלק מהעידן הזה זה עידן שבו יש המון תהודה, בין אם ברשתות החברתיות ובכל מיני מקומות, וגם לי באופן אישי יש קושי עם הדבר הזה. למשל את הפודקאסט הזה, אני לא מפרסמת אותו בשום מקום, מאוד קשה לי עם, כאילו עם המשחק הזה, אבל הצדק צריך גם להיראות. זה משהו שאני אומרת לעצמי אותו הרבה, במינון הנכון, להישאר באמת נאמנים לערך ולאמת, אבל צריך לתת גם פומביות לדברים.
כן, למילים יש כוח, ממש. היום במיוחד.
כן.
בכל מקום שאין את המילים שלנו, יש מילים של אחרים.
נכון.
אז וקום מתמלא. ואם חשוב לנו גם שיח מכבד, ובאמת הרצון שהקול של כולם יישמע, שאפשר יהיה, אז כן, אז
להגיד.
צריך לבוא ולהגיד, נכון.
לנכוח.
נכון.
To step up.
לגמרי. ואת צודקת שזה... כן, אפשר להגיד שאולי יותר נשים מאשר גברים יוותרו על הזדמנות לבוא ולשבת בטלוויזיה, בפריים טיים, ולהגיד משהו כלשהו.
כן, נכון.
כי רגע, יש לי משהו חשוב להגיד, ואולי זה לא זה, וכל ההתלבטויות. אני שומעת גם נשים לידי אומרות את זה, ועוד שהייתי שם ואני השתחררתי מזה, אז זה גם עוד משהו שאני משחררת אותן.
כן. כן, אני מבינה לגמרי מה את אומרת. תגידי,
בגלל זה גם הבמה שלך היא מאוד חשובה, הבמה הזאת היא משמעותית.
כן, היא מאוד משמעותית עבורי. זה נראה לי השורש של כל העסק.
ו50,000.
כן, בדיוק סיפרתי לך כשנכנסנו שהשבוע היה רגע דרמטי שבו הגיעה הזנה 50,000.
יפה, איך את יודעת?
כי אני רואה את זה באפליקציות. זה מראה לי כמה מאזינים יש, כמה הזנות יש, מאיפה הן, ממלא מקומות. זה מעניין, מעניין דבר הזה, והעדים קצת חוזרים אליי. זה דבר. תגידי, יש משהו שהיית רוצה לשאול אותי בתוך השיחה הזאת, בתוך השעה המיוחדת הזאת?
כן, זה תמיד מסקרן מאיפה את מקבלת כוחות או מחדשת כוחות, או פחות אולי, לא הנאה פנימית, אבל גם מה שאת רוצה לענות, אלא...
כן, את יודעת, זה שאלה שאני שואלת את עצמי המון, היא מאוד מאוד במודעות שלי. כי אני חושבת שהיא תנאי בסיסי, כדי שאני אהיה מסוגלת לעשות את התפקיד שלי, כפי שאני רוצה לעשות אותו. אז אני כל הזמן בדיאלוג פנימי, זאת אומרת, לא כל הזמן בתוך חפירות עצמיות לי עם עצמי בעניין הזה, אבל זה מאוד קרוב לפני השטח. בדיאלוג הפנימי שלי, למה אני עושה את מה שאני עושה? האם אני עושה את זה כפי שאני רוצה לעשות את זה? ואני לא חושבת שהייתי נשארת כל כך הרבה זמן כפי שנשארתי, אם התשובה לא הייתה שאני מוצאת שם משמעות רבה מאוד. וזה גם באמת דבר שאני מנסה שהוא יהיה בדיבור שלי עם האנשים שמסביבי, בעיקר עם המתמחים שלי, שאני איתם בצמידות המון, אבל זה נוכח, ויש לזה מקום, וזו שאלה שהיא סופר חשובה בעיניי. אני חושבת... אני רוצה לענות תשובה כפולה. אני שואבת הרבה מהכוחות שלי בלהתחבר לשאלה למה אני זקוקה עכשיו, ולתת מקום לדברים שאני נזקקת להם, לצרכים שלי, כי לתת על חשבוני ברמה שאני אתרוקן, לא תאפשר לי באמת לתת לאף אחד, לא למשפחה שלי, לא לבעל שלי, לא לילדים שלי, לא לאנשים שמסביבי, לא למטופלים שלי בוודאי, אז אני שומרת על, מנסה לשמור על הבלנס, שבין הנתינה לבין ההתמלאות.
זאת אומרת, כן את מפנה לך את הזמן, כי גם בשביל זה צריך פניות.
בטח.
בשביל להבין מה הצרכים שלך.
בטח.
את צריכה את הזמן בשביל...
בטח, בטח, בטח.
אז את מפנה לך זמן ואת חושבת, אני שם, את עושה את ה...
אפילו אם זה לא זמן, את יודעת, אין לי הרבה זמן פנוי, אני לא אדבר איתך על זמן פנוי, אבל באמת אין לי הרבה זמן פנוי, אבל אני, את יודעת, אפילו במעברים, בנסיעות באוטו, כאילו אני קצת מנסה to touch base ולהבין רגע מה קורה איתך, מה הולך. והרבה פעמים אני מגלה, את יודעת, הדברים נורא אבסורדים, כאילו אני יכולה לגלות שאני עצבנית כי אני רעבה, או כי לא עשיתי פיפי, או כי אני עייפה, וזה כל מיני דברים שאפשר כאילו לפתור אותם, ופתאום כל התמונה משתנה, וגם בעומק, כאילו, מה הדבר שחסר לי כרגע בחיים, ואיך אני ממלאת אותו, ואני מוצאת שזה מאוד מאוד עוזר לי להתמלא גם לצורך העשייה שלי, לא להיות בתוך דברים... שהם כאילו אקסיומות, אבל הן לא נכונות, כמו להיות ליד מוות וכאב, זה מרוקן. זה לא מרוקן, הרבה פעמים זה ממלא, זה ממלא במשמעות. אז אני כאילו מנסה שהדברים לא יהיו רגילים ואוטומטיים, זה עוזר לי להתמלא, אבל אני חושבת שהשיחות האלה של הפודקאסט, אגב, שזה אחד הדברים הכי ממלאים שיש לי עכשיו, עצם העשייה הזאת, שיחות של הפודקאסט, אני מרגישה שהכוח שלהם, הוא באותנטיות שלהם. ואני מנסה לא להציג מצג שווא, ואף לעשות לעצמי מבחני אומץ כאלה, של עד כמה אני מוכנה להגיד את הדבר באמת. ודווקא כדי לענות לך על השאלה, אני רוצה להקריא לך פתק.
יאללה.
יאללה. אז פעם בשנה, היום אני יצאתי לחופשה השנתית שלי, ופעם בשנה אני לוקחת איזה זמן, וזה כל פעם עושה לי איזה שפל על כל המחשבות, אני רוצה להקריא לך את מה שכתבתי לעצמי כשחזרתי מהחופשה השנתית שלי לפני כמה שנים, שנתיים או שלוש, משהו כזה. לא תמיד אני כותבת את השנים. אז ככה כתבתי.
את אוהבת לכתוב?
זה לא רק שאני אוהבת לכתוב, אני לא אוהבת לכתוב, אני צריכה לכתוב. זה אחד הדברים שהכי עוזרים לי. אני כאילו מסבירה לעצמי דברים דרך כתיבה. זה דרך מאוד טובה להעט את המחשבה, ואז כאילו אני יכולה להבין מה היה, וזה גם שם, אז אני יכולה לחזור לזה. ולהיזכר בדברים, אז כן. פעם הייתי כותבת בפנקסים, ואז עברתי לכתוב בטלפון, ויש לי מלא מלא פתקים. אז ככה, רגע של צלילות שאני תופסת ומורידה לכתב שלא יחמוק ויתפוגג. לוקח המון זמן ללמוד להיות פנימאי. פנימאי על אמת. זה מעבר ללימודים, לבחינות, להתמחות, אפילו לבחירות. לוקח זמן להרגיש שרכשתי את זה, to own it. וסוף סוף שאיזה זמן אני מרגישה שקלטתי את העניין. לא שאני איזה גדול הדור, אבל אני לא פוחדת מזה יותר. לא פוחדת מחולים קשים, לא פוחדת מחולים קורסים, לא פוחדת ממשפחות ברגעים קשים של בשורה מרה. לגבי רוב המקרים יש לי אינטואיציה. קולטת מה התקלקל ואם זה בר תיקון. ברוב המקרים אני יודעת לשייך לסוג של מחלה, לכיוון טיפול, לעולם תוכן. לרוב אני יודעת מה צריך לעשות ומה צריך להגיד, ויותר מזה אני מרגישה שלמדתי מתי הדבר הנכון הוא לא לעשות. להתאפק, להרפות, לשתוק. להניח בשקט יד על הכתף או לחבק. אני לא פוחדת מזה, או לקראת זה. להפך. אני יודעת לדבר עם אנשים, אני יודעת לחנוך מתמחים, אני יודעת לעבוד עם החיות. לקח לי מעל עשור של עבודה, רובה כרופאה בחירה, יום אחרי יום, שנה אחרי שנה, לילות, סופי שבוע, חגים, וסוף סוף אני מרגישה שמשהו התברג שם למקום. החתיכות של הפאזל הצטרפו אחת לשנייה ומתגלה התמונה הגדולה. ואפילו שיש בזה נחת וסיפוק וגם ביטחון ונוחות מסוימים וקביעות ומעמד, ושום דבר מזה לא מובן מאליו, פתאום כמה דברים בהירים לי. אחד, העשייה היומיומית בתוך מערכת הבריאות מרגישה לי יותר מדי פעמים כמו מפעל. כמו סיר לחץ, כמו שוחות של מלחמת התשה. מרגישה שחלק ניכר מהזמן אין לי את התנאים כדי לעשות רפואה כמו שאני חושבת שנכון וראוי. כמו שהייתי רוצה שיטפלו בי ובאהובים שלי. יש רגעים שאני מרגישה שהכל בול במקום, אבל זה רגעים, זה בנגיעות, לא באופן גורף רוב הזמן. שתיים, אני מתקשה לזהות בתוך המערכת דוגמה, מודל לחיקוי, של מישהו או מישהי שאני יכולה לסמן ולהגיד לעצמי, הנה, ככה אני שואפת להיות. שלוש, יש חלקים שבי שאין להם מקום. שאני לא מצליחה להביא לידי ביטוי בתוך המערכת, אז אני מלחשת אותם, כדי להתאים את עצמי, to fit in, אבל הם לא נעלמים. הם קיימים, ומדי פעם הם מהבהבים ומושכים לי בחלוק, תראי אותנו, אנחנו פה. לא יודעת מה עושים עם כל זה. מזהה שכשאני בתוך הטרפת של העבודה, הכל הזה הופך להיות יותר קמאי ופחות מילולי, נדחק עוד יותר לשוליים ולסוף התור האינסופי של כל המתחרים הדחופים על תשומת הלב שלי, אבל כשאני עם עצמי, ואחרי תקופה קצרה של התנתקות מהעומס, המילים צפות, והצרכים הופכים להיות יותר ברורים. זה קיים תמיד. אני לא רוצה להיות רק בתוך תגובה ל... המרדף אחרי המחלה והחולה והפרעות במלחים ורמת הזיהומים ומה שהמיון מקיא עלינו והנחתות מהנהלה, והאם במשמרת לילה סוכם על 4 קבלות או על 5, ושהשאר יחכו לבוקר במיון, ושמירה על המקום שלנו בסבב מונשמים, ומגפת קורונה פתאום באמצע החיים, ושהמערכת הגדולה מחליטה עליי מה אני אעשה ואיפה אני אהיה ומתי אני אראה את הילדים שלי ואת הבית. אני רוצה גם ליזום משהו חדש משלי, לייצר משהו יש מעין. כותבת וחושבת לעצמי, תגידי תודה על מה שיש. כמה יש בכל מה שאת עושה, כמה הזדמנויות, כמה אפשרויות, כמה עושר, כמה הכלי שאני מחזיקה ביד, ודווקא ובעיקר בתוך כל הקושי והקצוות, כמה עושר יש בו. אני רק מבקשת והמערכת נענית, ועובדת, והיא משומנת. אני אומרת לעצמי, תגידי תודה על מה שיש. וגם תוהה, אולי המגבלה היא בתוך הראש שלי. אולי חוסר היכולת לעשות את הכל בתוך המערכת, מתוך המערכת הוא אשליה, אולי אפשר הכל. לאחוז בחבל משני קצותיו. ועדיין, תמיד כשאני במחלקה אני נשאבת, מתערבלת לתוך הקונקרטי של כמה חולים בצד, ואת מי אני מעבירה הלאה, ומי הכי דחוף לאקו, ורק הבלחות של שיחות עומק, ועשיית אמת רפואית ואנושית. אני לא מצליחה להחליט אם זה זה. הדבר הכי אמיתי שיש, שזכיתי, לאחוז בשתי הידיים ולהגיד שהגעתי. או שזו רכבת הרים של אשליות של מעט מדי ומאוחר מדי ושחוק מדי ושורט מדי, ושצריך לחפש את מעצור החירום ולהרים אותו עם כל הכוח. מנסה לגלות את התשובה.
וואו, מקסים.
זה האותנטי. ואני חושבת שאם אני רוצה להיות אותנטית פה, אז צריך להגיד שגם זה קיים. זה קיים. גם את מרגישה ככה לפעמים?
אני חושבת שאני מתחברת פה לנושא הזה של הרעב והליזום והלחדש. אני נמצאת בתפקיד, אני ההנהלה, שאולי הוא יותר מאפשר, כן. אבל אנחנו יודעות כבר שמעל לכל אחד, גם אני מעלה יש את ההנהלה. ואת יודעת מה, גם אנשים שהם עצמאים, ישר מתחשק לי לקפוץ ולהגיד לך, זה, תפתחי מרפאה שלך, שם את יכולה לקבוע את הקצב שלך ואת הזה, אבל גם שם אנחנו בסוף יש את הדברים שמנהלים אותנו, המערכות שאנחנו עובדים בהם, אז זה כנראה לא שם, זה לא בגלל שיש מעלינו מישהו קובע לנו, אלא זה באמת המקום הזה שהוא רעב תמיד, אני חושבת שהוא גם מיוחד, הוא גם סוג של מזל מצד אחד, מצד שני הוא לא נותן מנוח.
כן.
מה חסר, מה עוד, כן. מה עוד אפשר,
מה עכשיו,
מה זה, הכיוון כאן,
כן.
עשה מחקר, אני גם מלמדת באוניברסיטה.
מה מעבר לפינה?
בדיוק. אז את קצת מדברת, או הרבה, אני מרגישה שזה נמצא שם ואני מתחברת לזה.
כן.
והנה עשית את הפודקאסט הזה.
נכון, זה נכתב לפני הפודקאסט.
בבקשה.
כן, הפודקאסט זה דבר.
אמרנו, חלומות זה...
כן, זה דבר מיוחד.
כן. קצת צייר אותי אגב שאמרת שאין לך רול מודל ש... אני, לאורך השנים, כן אני יכולה להגיד שפגשתי אנשים ש... נגעו בי ונגעתי בהם והם עיצבו חלק ממי שאני, גם אבל לזה אני מתחברת במובן מסוים, זאת אומרת, הדמות שאליה, אבל אולי היום אין כזאת דמות אחת. תראי כמה דוגמאות הבאת של כן. מעוררי השראה. ו...
נכון, אולי זה קולאז'.
כן.
ואני חושבת שאנחנו באמת, יכול להיות שהמודלים שלנו הם לא בהכרח מי שנמצא לידינו. וגם אני חושבת שאני יכולה למצוא מודלים בתוך המערכת, שזה אנשים שאני רואה את הגרעין שלהם, לפני שהם נכנסו לתוך מקום שהוא סיר לחץ, אבל את הגרעין עוד רואים, יש שם היה לו מפנים שמנצנץ לגמרי. אני רוצה לסיום, להקריא משהו שהוא מעורר השראה באמת, בעיניי, עבורי, וזה מעניין, זה ציטוט של מישהי שקוראים לה מריאן וויליאמסון, שתרגמתי אותו עבורנו, ומייחסים אותו לדזמונד טוטו. אבל זה לא זה שלה.
אז אני מתרווחת.
תתרווחי לך, כן. הפחד העמוק ביותר שלנו הוא לא שאנחנו לא מספיק ראויים. האור שלנו ולא הצד האפל הוא שמפחיד אותנו יותר מכל. כל אחד מאיתנו שואל את עצמו, שואלת את עצמה, מי אני בכלל להיות כזאת מבריקה, מוכשרת, מופלאה? אבל בעצם, מי את שתחליטי שאת לא? כולנו נבראנו בצלם. להקטין את עצמך לא מקדם את העולם. אין שום דבר מואר בלהקטין את עצמך כדי שאחרים לא ירגישו חסרי ביטחון מעצם נוכחותך. כולנו נולדנו לזהור, כמו ילדים. נולדנו כדי להביא לאור את הניצוץ העליון שבתוכנו. זה לא משהו שיש אצל מתי מעט יחידי סגולה, זה קיים אצל כולם. כשאנחנו מאפשרים לאור שבתוכנו לזהור, אנחנו באופן לא מודע מעניקים לאלה שסביבנו רשות לעשות את זה גם. כשאנחנו משתחררים מעול הפחד הפנימי, עצם הנוכחות שלנו מוציאה לחופשי מיידית גם אחרים.
וואו, ואני מסכימה מאוד.
כן,
מאוד.
נראה לי שזה
נכון.
המנהלת שאת. דוקטור ענת אנגל, תודה רבה שבאת.
תודה רבה, נויה.
שנפגשנו שוב, ואיזה שיחה. תודה רבה.
תודה לך.